ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו למור. המילים האלה, ויקרבו ימי דוד למות, זה לא מילים רגילות בתנך. לא מופיע הרבה. ימי מישהו קרבו למות, מופיע איזה פעמיים או שלוש, ויקרבו ימי ישראל למות. אני חושב שיש עוד מקום אצל משה, שהוא ממנה את יהושע, הם קרבו ימיך למות, צב את, שיקח את יהושע. זה המקומות, זאת אומרת, יעקב ויהושע ופה. וכל ההתחלה פה קשורה מאוד ליהושע, מאוד. כל ה... כן, חזקת והיית לאיש, ששמעת נשמע את השם אלוקיך, הפרק א' ביהושע מאוד מקביל ההתחלה שלו למה שקורה פה. יש כאן איזה מינוי של השלב הבא. תכף נראה קצת יותר. כל אופן, המילים פה הן מאוד נדירות בכל הקטע. בקירוב מדוד למות, מופיע איזה פעמיים שלוש. אנוכי הולך בדרך כל הארץ, פעמיים שלוש, בעצם פעמיים, כשהפעם השנייה שוב אצל יהושע. כשיהושע הולך למות, הוא אומר, אנוכי הולך בדרך כל הארץ. אבל זה ביטוי לא רגיל. זה לא צורת ההתבטאות הרגילה של התנ"ך. אז, ושאלה נוספת שאנחנו צריכים לשאול כאן, אולי לפני שאנחנו נוגעים בזה, זה מה הקשר בין החלק הראשון הקצר של הפרק לכל השאר. זאת אומרת, דוד קורא לשלמה בנו בתחילת, לפני מותו. רוב מה שהוא הולך לצוות אותו, זה לטפל בכל מיני אנשים, להוריד אותם להרוג את יואב ולהרוג את, את שימי בן גרה ולטפל באביתר ולעזור לבני ברזילי הגלעדי. זאת אומרת, הוא נותן לו רשימה של חיסול חשבונות, שזה בפני עצמו כבר לא מובן. למה? אם דוד רצה לחסל איתם חשבונות, יכל לעשות את זה בחיים. אם הוא לא יכל לעשות את זה בחיים, למה להגיד לשלמה לעשות את זה? אם שלמה רוצה, לעשה את זה. לא רוצה, שימשיכו לחיות. מה אכפת לדוד? הוא כבר לא פה. זאת אומרת, הנקמה הזאת, כאילו, מה הקטע שלה? בשביל מה? למה לנקום ביואב? אם שלמה רואה חושש מיואב, כי הוא חושש שהוא ידיח אותו, שיחליט להרוג אותו בעצמו. אם הוא לא חושש ליואב, אז עכשיו אני מחבר את זה לשאלה השנייה ששאלנו, אז מה הקשר בין, זאת אומרת, זו השאלה, מה הקשר בין כל החיסולים האלה, כל רשימת החיסולים שהוא משאיר לו, לבין הפסוקים הראשונים, שתשמור את משמרת השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו, משפטיו ועדותיו, מה זה קשור? אתה מדבר על רשימת חיסול, שאתה מדבר על שמירת התורה. ואם אתה מדבר על שמירת התורה, מה רק עכשיו נזכרת? דוד לא אמר לשלמה עד היום שצריך לשמור את התורה? ועכשיו, לפני מותו, הוא צריך להגיד את זה? זה נראה ממש לא קשור. עכשיו, שימו לב שאי אפשר להגיד שזה לא קשור, כי פסוק ה' שעובר ביניהם, מתחיל במילה וגם. זאת אומרת, לשמור את התורה וכו' וכו' וכו', וגם אתה ידעת שעשה לי יואב בן צרויה. מה וגם? זה לא קשור. לשמור את התורה זה דבר אחד, תטפל ביואב זה דבר אחר לגמרי. אני חושב שהנקודה של כל הפרק הזה, זה איך הממלכה תהיה חזקה אצל שלמה. זאת אומרת, דוד יודע ששלמה אמור להיות איש מנוחה, בניגוד אליו. זאת אומרת, שלמה אמור להגיע למצב, שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה ואין התנגדות, לא מבחוץ, מהאויבים, ולא בתוך העם. אז דוד לא היה כזה. דוד יכל להרשות לעצמו שהסתובבו שם יואב, שיבן גרה וכל מיני אנשים כאלה, ודבר הקדוש ברוך הוא יסדר את העניינים, ויכול שזה סובך. אבל אצל שלמה זה לא יכול להיות, זה לא איש מנוחה. אם הסתובב יואב בשטח, זה לא איש מנוחה. זה מישהו שצריך כלומר לחשוש שמישהו כאן יהיה תחיכן מהצד. צריך להוריד אותו. זאת אומרת, רק שלמה צריך להוריד אותו. כל הרשימת חיסולים האלה, זה דברים ששלמה צריך לעשות כדי לחזק את הממלכה. אותו דבר, שמירת התורה. זאת אומרת, שמירת התורה והמצוות נועדה שהשם יקים את דברו, למור, ישמרו בעיניך את דרכם, ללכת לפני וכו', לא יקראת לך איש מעל כיסא ישראל. זה מה שכתוב פה. זאת אומרת, הממלכה תהיה חזקה כשמבחינת הקדוש ברוך הוא אתה תשמור את התורה, ומבחינה אנושית אתה תטפל באלה שאתה תייצר הרתעה. ומה ששלמה הולך לעשות פה, זה לא לטפל באנשים שהם מסוכנים אישית לממלכה שלו. יואב כבר יותר מ-60 צריך להיות, פחות יותר מ-60. אבל זה לטפל באנשים כשיבואו שטיפלו בהם, אף אחד לא יתחיל. זאת אומרת, כשיטפלו במישהו שהיה יואב, אז יבינו שלהיות יואב במלאכה של שלמה אין דבר כזה. או יטפלו בשמי בן גירה, יבינו שאי אפשר לקום מול המלך. זה לא ששלמה חושש ששמי בן גירה יחזור לקלל עכשיו אותו. זה לא יקרה. אבל מישהו אחר יכול לקלל את שלמה? הוא אומר, אין בעיה, את דוד יכלו לקלל, אותי לא. אני מחסל אותו. זה מה שחשוב. בני ברזילי הגלעדי, הוא יעשה חסד. מי שעוזר למלך, יהיה לו חסד. זאת אומרת, הוא מסדר את הממלכה, ולכן הפרק הזה נגמר במילים, והממלכה נכונה ביד שלמה. זה מה שהפרק עושה. איך אנחנו מייצבים את הממלכה אצל שלמה. אז אני רוצה שכן אספיק אולי לראות את ככה מהר, את ארבע הפסוקים הראשונים, כדי שפעם הבאה אנחנו נתחיל כבר מהטיפול ביואב וכו'. אז הוא מצווה את שלמה לככה, הוא מצווה אותו למור. אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש. הנקודה הזו של אנוכי הולך בדרך כל הארץ, היא נקודה חשובה מאוד לדוד להגיד אותה, כמו שהיה חשוב ליהושע. דוד רוצה לומר לשלמה, אתה לא התחלת היום. זה לא מלך והבן שלו שממשיך אותו, והבן שלו שממשיך אותו. שלמה הוא עושה את דוד היה אמור לעשות. דוד היה אמור לבנות מקדש, לא שלמה. הוא חשב על זה, דוד תכנן את זה, דוד הכין את כל החומרים, אבל הוא לא יכול, נגזר עליו. אז הוא אומר לשלמה, תדע שאתה ממשיך אותי. וכיוון שאתה ממשיך אותי, יש לך שתי בעיות. אחת, צריך להבין למה לא אני עושה את זה, הוא אומר, אנוכי הולך בדרך כל הארץ. הקדוש ברוך הוא גזר עליי, אני הולך, אני לא. השני, אתה לא מתאים לזה. אותו דבר כמו שקורה ליהושע, שצריך להגיד לו חזק ואמץ, זה לא זוכר כמה פעמים, זה שבע פעמים. צריך להגיד לו חזק ואמץ, כי הוא נכנס לנעליים שגדולות ממנו. משה השאיר, משה היה אמור להכניס טעם לארץ, לא יהושע. על משה נגזרה גזרה, יהושע צריך להיכנס לנעליים שהרבה יותר גדולים. אז צריך להגיד לו חזק ואמץ, חזק ואמץ, חזק ואמץ. אז גם פה הוא אומר לו, אני הולך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש, אתה לא במקום, אתה לא ראוי, אתה לא הגעת למדרגה לבנות את בית המקדש, לפי חז"ל, שלמה בשלב הזה הוא בן 12, אז בכלל הוא לא אמור להיות מסוגל, ושמרת את משמרת השם אלוקיך. כן? זה קודם כל הגדרה. לשמור את משמרת השם אלוקיך, הכוונה לא סתם לשמור על התורה. הכוונה לשמור את כל מה שצריך לעשות. זאת אומרת, כל דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לך בידיים, זה כולל קודם כל את הממלכה. בתור מלך הוא כתב לו את משנה התורה, הוא כותב לו את ספר התורה לעצמו. זאת אומרת, הוא צריך לשמור על הממלכה לפי התורה, זה הרבה יותר מורכב מאשר לעשות את דברי התורה. הוא לא יכול לפתוח שולחן ערוך. יש הרבה מאוד דברים שלא כתובים לשולחן ערוך שהוא צריך לעשות. לכן הוא אומר לו, ללכת בדרכיו. ללכת בדרכיו, הכוונה, אתה יודע מה הכיוון הכללי, אתה צריך עכשיו לזהות מה אתה צריך לעשות בכל מקרה פרטי, כי אין לך שולחן ערוך. לשמור חוקותיו, מצוותיו, משפטיו ועדותיו. זה לפי סדר קושי יורד. חוקות זה מה שאין לו, מה שלפי, אני אומר לפי מה שמפרשים בקוף י"ט. זה שוב, דוד כתב את זה. חוקות זה מה שאין לו טעם ידוע. זה רק חקוק. מצוות זה ציווי, חייב לעשות ככה. משפט זה כשיש שתי ברירות, אם לעשות ככה או ככה, איך ללכת. ועדות זה כל מיני מצוות שנועדו, כמו ליל הסדר, שנועדו לזכור כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא עשה, להעיד על דברים שהקדוש ברוך הוא עשה, שזה הרבה יותר פשוט. כל זה ככתוב בתורת משה. זאת אומרת, אתה קח את תורת משה, איתה תלך. היא קובעת, אתה לא, אין לך תורה אחרת. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאתה צריך לעשות שאתה לא יודע מתורת משה, אבל בכל מקום של התנגשות אתה הולך עם תורת משה. כל זה למען תשכיל. להשכיל בתנ"ך, הכוונה, שאתה מגיע למציאות מסוימת ואתה מבין מה לעשות איתה. זה לא סתם חוכמה, זה להבין מה אתה עושה בכל מציאות מסוימת, זה הבעיה של מלך. מלך מקבל הידיים שלו את הממלכה, והוא צריך להסתדר איתה. הוא צריך להסתדר, להחליט אם לצאת למלחמה או לא, וזה לא כתוב בפירוש בתורה, אתה צריך להשכיל את כל אשר תעשה, את כל אשר לפני שם, כל זה, אני לא אכנס לזה עכשיו, כי אני עושה כבר מאוחר, כל זה מבוסס על פסוקים ביהושע. זה מה שאומרים ליהושע בתחילה, הקדוש ברוך אומר ליהושע בתחילת דרכו, פחות או יותר במילים מאוד דומות. כל זה למען יקים השם את דברו אשר דיבר עליי למור, אם ישמרו בניך את דרכם. ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם, למור לא יקראת לך איש מעל כיסא ישראל. פסוק לכאורה מאוד מוזר, הקדוש ברוך הוא אמר לדוד שהבנים שלו יקחו עד עולם. הוא לא אמר לו אם ישמרו את מצוותיי. כן? אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת. זה לא מה שהוא אמר לו. הוא אמר לו שהם יהיו המלכים עד עולם. ואם הם יחדו, הוא יתקן אותם, זה מה שהוא אמר לו. אז רואים את זה גם שם, רואים גם בתפילה של, של דוד פעל אחר כך. אני נותן כאן כיוון אחד, אפשרות אחת לתרץ את התירוץ של, של התירוץ, וזה גם בדברי הימים, גם בתפילה שם. הקדוש ברוך הוא אמר לדוד, במלאכים של עם ישראל, לדוד מולכת לעולם, אבל לא תמיד יהיה מלך. זאת אומרת, אם אתם לא תהיו כמו שצריך, לא יהיה מלך בכלל. וזה מה שהוא אומר לו. אתה צריך לדאוג לשמור את התורה, כי אחרת יקרת לך איש מעל כיסא ישראל, זאת אומרת לא יהיה מלך בכלל. לא שמישהו אחר יהיה מלך, פשוט לא יהיה מלך. בסדר? עד כאן זה החלק הראשון. החלק השני נעשה פעם הבאה, שהוא כבר נכנס למשהו הרבה יותר משמעותי בסיפור של קודם. הגענו לפסוק, נתחיל הקטע המעניין יותר של הפרק, אבל אנחנו קצת, אולי קצת נרוץ, נראה איך זה יתקדם. אז ראינו שדוד נותן לשלמה ציווי אחרון לפני מותו, הוא מתחיל בזה שישמור את מצוות השם, ועובר לרשימת חיסול. שאלנו מה זה קשור אחד לשני, ואמרנו שהנקודה פה זה איך הממלכה תהיה חזקה. איך ממלכת שלמה תהיה חזקה? קודם כל מול הקדוש ברוך הוא, לשמור על התורה והמצוות, ודבר שני, מול העם צריך לחסל כמה אנשים. לחסל, לתת פרס לכמה אנשים, תכף נראה. ולכן הוא ממשיך במילה וגם. זאת אומרת, הוא עובר בין תשמרו על התורה לבין לחסל את יואב, יש את המילה וגם, זה ביחד, זה וגם זה. זה אומר ככה, וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר, ביארגן. תכף נראה מה הוא עשה לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר, נחזור על זה שנייה, אבל מה זה אשר עשה לי, אשר עשה לי שני צבאות ישראל, שרי צבאות ישראל? לי או להם? למי הוא עשה? אני חושב שזה נקודה זה שיש כאן, מוסתר כאן משהו שיואב עשה לדוד עצמו. זאת אומרת, זה נכון שגם צרץ ישראל זה קצת לדוד, אבל הוא רוצה להגיד לו משהו שהוא עשה לו עצמו, והוא לא רוצה לפרט. יש משהו שהוא עשה לו, זה הוא עשה לשני שרי צבאות ישראל, וזה מאוד פשוט, הוא הרג את אבשלום. דוד אמר פירוש את אבשלום, יואב הרג אותו, וזה הסיבה שדוד הוריד את יואב, העלה את המסע להיות שר צבא, עד שיואב הרג את המסע. זאת אומרת, זה לבדו כבר סיבה, אשר עשה לי. אבל רשמית אי אפשר להרוג אותו על זה. כי אבשלום היה מוריד במלכות, אבשלום סיכן את המדינה. היה צריך להרוג את אבשלום בעצם. אז לכן דוד מבליע את זה. הוא אומר אשר עשה לי, קודם כל תדע שיש פה אשר עשה לי, ואשר עשה לשני שרי צבאות ישראל. תכף אולי ניגע בעוד נקודה של זה. יש פה שני שרי צבאות ישראל, אבנר בן נר והמסה בן יתר, ויהרגם. רק שני שרי צבאות ישראל. איך זה, אני חוזר על הפסוקים שם. אבנר הוא השר צבא של שאול, ואחרי זה של ישבושת, הבן של שאול. וישבושת הסתכסך עם אבנר, אבנר הולך אל דוד לחברון, לתת לו את כל ישראל. אבל אבנר הרג את עשהאל אח של יואב בתקרית קודמת, ולכן בזמן שאבנר מגיע לחברון לדבר עם דוד, יואב לא נמצא שם, הוא הלך עם הגדוד להילחם. דוד מקבל את אבנר בכבוד, מדבר איתו, אבנר אומר אני אביא לך את כל עם ישראל, אנחנו נעשה, אתה תמלוך על כולם, ודוד שולח אותו בשלום. יואב חוזר שמה ששלחו אותו בשלום, זה לא נראה לו. כן, אז הוא אומר לו מה עשית, אבנר הוא מרגל, אבנר הוא לא, זה, הוא בא רק לפתות אותך, יצא אחריו בלי שדוד יודע, שכנע אותו לחזור, כאילו בתור שליח של דוד, והרג אותו. כתוב, ויתהו יואב אל תוך השער לדבר איתו בשלי, ויכהו שם החומש וימות בדם עשהאל אחיו. זאת אומרת, נקם את מותו של עשהאל. זה נקמת דם פשוטה, זה לא בגלל שאבנר הוא שר צבאי הממלכה השכנה. זה נקמת דם. והמסע, זה סיפור הרבה יותר מאוחר. המסע זה במרד אבשלום. במרד אבשלום המסע היה שר הצבא של אבשלום. ואחרי שאבשלום מת, ועל ידי יואב, דוד אומר לו, אתה תהיה שר צבא במקום יואב. דוד עושה כאן שני דברים בבת אחת. הוא גם הוריד את יואב, הוא רוצה מזמן להוריד אותו, והוא גם מחזק את הקשר שלו עם יהודה. הוא עדיין, העם מדיח אותו מלהיות מלך. דוד עדיין לא חזר להיות מלך בשלב הזה. אז הוא אומר לעשהאל, אתה אל תעמוד לי בדרך, אתה תהיה שר צבא אצלי, אל תפריע. אתה לא צריך לחשוש ממני, שאני אנקום בך או משהו כזה, תהיה שר צבא אתה. מה שקורה שם, יש איזה סיפור עם שבע בן בכרי, צריך לרדוף אחריו, דוד שולח את המסע, סליחה, את המסע, המסע בן יתר, הוא שר הצבא של אבשלום, הוא שולח אותו להביא את כל יהודה, כדי להילחם. המסע מאחר, ובינתיים אבישי כבר יוצא להילחם, יואב פוגש את המסע והורג אותו שוב במרמה. מה שכתוב שם, הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון, הם זה יואב ואבישי שרודפים אחרי שבע בן בכרי, והמסע בא לפניהם, ויואב חגור מידו לבושו, ועליו חגור חרב מוצמדת על מותניו בתערה, והוא יצא בטיפול. סיפור קצת מסובך, מה הוא עשה? הוא דאג שהחרב תהיה לא חגורה טוב, הוא זז ככה והיא נפלה לרצפה. ויאמר יואב להמסע, שלום אתה אחי, בתוך איזה יד ימין יואב בזקן המסע לנשוק לו. כן, אז יד ימין של יואב תופסת את הזקן של המסע, אז המסע עכשיו בטוח שהכל בסדר. החרב שנפלה פה היא נפלה. זה לא, אין כאן אקט מלחמתי. ויד ימין שאמורה להחזיק בחרב, מחזיקה בזקן שלו. אז בכלל לא צריך לחשוש. בינתיים הוא לוקח את החרב מיד שמאל, יואב, בלי שהמסע שם לב, והמסע לא נשמר בחרב אשר ביד יואב, ויקהו בה אל החומש, וישפוך מאב ארצה, ולא שנה לו ביום. הוא הורג את המסע, כאן, באופן פשוט, כדי שהמסע לא ייקח את המקום שלו, זאת אומרת, הוא מוריד אותו מהדרך, וממשיכים לרדוף, ויואב נשאר בסופו של דבר שר צבא. אז זה מה שיואב עשה לשני שרי צבאות ישראל. כן, לאבנר בן נר, ולמסע בין יתר ויארגן. הוא הרג אותם, זה הדבר הראשון שהוא עשה להם. וישם דמי מלחמה ושלום. בשני המקרים, מה שהוא עושה זה להפוך את השלום למלחמה, למצב של מלחמה. במצב הראשון, אבנר עשה שלום, ניסה לעשות שלום בין הממלכות, יואב הפך את זה למלחמה, ולפי חלק מהמדרשים, זה מה שגרם לחצי שנה נוספת עד שעם ישראל המליך את דוד. לקח עוד חצי שנה, בגלל הסיפור הזה. ואצל המסע כבר קרתו ביניהם שלום, זאת אומרת המסע הוא כבר חלק מאיתנו, ויואב הורג אותו בכל זאת. שם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותיו ונעלו אשר ברגליו, יש כמה אפשרויות לפרש את המשפט הזה, הכי פשוט כמו שהמדרש מפרש, חגורתו אשר במותניו, זה הסיפור הזה עם המסע, שהחגורה הייתה במותניים ונפלה וכו', ונעלו אשר ברגליו, זה חז"ל מוסיפים לנו שזה מה שהוא עשה אצל יואב, אצל אבנר, דיבר איתו על איך גידמת חולצת, פה זה פחות פשט, כי בפשט לא כתוב לנו מזה כלום. אבל זה הנקודה, זאת אומרת הוא יצר פה, אבל למה זה חשוב לומר את זה? אז יש כאן איזה, השאלה למה זה כן חשוב לנו להגיד את זה, שהוא שם דמי מלחמה בחגורתו של ימותה ונעלו של ברגליו, למה זה עכשיו משנה לנו בנקודה הזו שדוד מדבר איתו, איך בדיוק הוא הרג אותם? עשה תחבולה כזו, תחבולה כזו, מה זה משנה? זה לא רלוונטי לעכשיו. ואני חושב שיש כאן כן נקודה סמלית של אדם חוגר את מותנה ונועל נעליים כדי לצאת לפעולה. זה קורה גם בפסח, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם. והוא אומר לו, מה שדוד אומר לו כשיואב חוגר חגורה או נועל נעליים, זה לשפוך דם של מישהו. זאת אומרת, הוא לא יוצא למטרות אחרות, זה דמי מלחמה בשלום. אין אצלו שלום אצל הבן אדם הזה. ולכן זה בן אדם מאוד בעייתי. מצד אחד צריך אותו, מצד שני הוא מאוד, מאוד בעייתי. ולכן הפסוק הבא, זה ייתן לנו קצת הסבר לפסוק הבא, הוא אומר, ועשית כחוכמתך, ולא תורד שיבתו בשלום שאול. להוריד שיבה, הכוונה להרוג אותו, לא, הוא ימות כבר בשיבתו, הוא כבר יהיה זקן, אבל שלא יגיע בשלום לקבר. שזה יהיה במוות, לא טבעי. וזה שאלה, למה? אם אתה חושב שהוא מסוכן, תהרוג אותו כאן ועכשיו. אתה כנראה לא חושב שהוא מסוכן, אתה אומר, רק שלא ימות מוות טבעי. מה זה כזה חשוב? שהוא כבר זקן, אז אתה בא איתו חשבון. ואני חושב שזה הנקודה. אין כאן, הבעיה שלנו זה לא יואב. יואב כבר ירד מהפרק, יואב הוא כבר... כן, אני חושב שזה הנקודה. זו שאלה של חיזוק הממלכה. זאת אומרת, בכלל לא קשור ליואב. יואב הוא משמש פה בכלל אמצעי, דרך למען יראו ויראו. יואב עצמו, עכשיו, הנקודה שאמרנו לגבי יואב, שזה כדי להרתיע את הממלכה, היא מאוד חזקה אצל שמי בן גרה. שמי בן גרה הוא אדם שכילל בעבר את דוד. זה נגמר, זה היה. שמי בן גרה היום הוא בן אדם נאמן, והוא זקן, ואת מי הוא יקלל? עכשיו יקלל שלמה? ממה אנחנו חוששים ממנו? מה הוא יעשה כבר? הוא לא בן אדם עם השפעה, הוא לא כלום. עדיין הורגים אותו. זאת אומרת, מה ששלמה עושה כאן, זה רושם ראשוני. ומה אנשים, מגיע מלך חדש, מגיע מישהו חדש, כולם עכשיו, כל האנטנות שלהם פתוחות כדי להבין מי זה, מה השיטות שלו, איך הוא עובד. דבר ראשון צריך רושם ראשוני. אומר לו, דוד, זה הרושם הראשוני שאתה הולך לעשות. אייל אומר שהוא הרב של שלמה במדרש, זה כמעט פשט, כמעט פשט. והפסוק, והנה אמך שמי בן גרה בן הימיני. מה זה אמך? אז משם המדרש לוקח את זה. אבל כמעט פשט ששמי היה ממש, עשה כל מה שהוא יכול כדי להיות חלק מבית דוד ולרצות אותם, הוא ממש חזר בתשובה שלמה. ועדיין צריך להוריד אותו זאת אומרת, שלמה עולה לשלטון ומבהיר לכולם שמה שהיה אצל דוד זה לא מה שיהיה מעכשיו. אצל דוד סלחו לאנשים, אצל דוד החזיקו אנשים כמו יואב שמתמרנים את הממלכה ועושים מה שהם חושבים, החזיקו אותם בסבלנות, אצל שלמה זה לא יקרה. זאת אומרת, בן אדם כזה שמתמרן, את אבא שלו הוא תמרן, לא אותו. בן אדם כזה ימות, ימצאו דרך להוריד אותו מהשטח. ובן אדם שכילל, את אבא שלו תכף נסביר גם מה כל כך גרוע בכללה של שמי, למה כל כך חשוב להוריד מישהו כזה דווקא, למען יראו ויראו, גם כן הוא ירד. ותכף נראה שבני ברזילי הגלעדי שעזרו לו, הם יקבלו פרס. זאת אומרת, זה תצוגת תכלית, וזה אגב מה שרחבעם לא עשה טוב. שרחבעם, בנו של שלמה, מגיע לעם בפעם הראשונה, והעם שואל אותו שאלות, אבל הזקנים אומרים לו, תהיה עכשיו נחמד אליהם, עכשיו זה רושם ראשוני. אחרי שתהיה נחמד אליהם, תוכל לעשות מה שאתה רוצה. אבל הוא שומע לעצת הילדים ואומר להם, אני אסר אתכם בשוטים, ושם זה נגמר. שם הוא מאבד את הממלכה. הלאה, פסוק זין, ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד והיו באוכלי שולחניך, וכן קרבו אליי ויבורכים מפני אבשלום אחיך. הפסוק הזה, כן, אני שוב אקרא מה היה שם, ברזילי, שדוד בורח מאבשלום, היעד שלו זה מחניים. מחניים זה עיר בעבר הירדן, נמצאת, זה צריך להיות בערך מול שכם אני מניח ככה במבט כללי, זה צריך ליד היבוק, בצד, זאת אומרת צפונית ליבוק, למעלה על הערים, ולשם הוא רוצה להגיע, זה העיר שהולך להתבצר בה, ויש שם שלושה אנשים שמקבלים אותו ונותנים לו את המזון שהוא צריך לו ולחיילים, המרכזי שבהם נקרא ברזילי הגלעדי, וכשדוד חוזר, והוא הולך לקראת ההמלכה המחודשת שלו, חוזר ממחניים, אז כתוב ככה, וברזילי הגלעדי ירד מרוגלים, ויעבור את המלך הירדן לשלחו את הירדן. זאת אומרת, הוא מלווה אותו, הוא הולך לחזור. וברזילי זקן מאוד בין 80 שנה, והוא חלקל את המלך בשיבתו במחניים, כי איש גדול הוא מאוד. ויאמר המלך אל ברזילי, אתה עבור איתי, וחלקלתי אותך עם עדי בירושלים. הוא אומר, אתה נתת לי אוכל כאן, אני, מהיום אתה אצלי. ויאמר ברזילי אל המלך, כמה ימים יש נחיי כי העלה את המלך ירושלים? בין 80 שנה אנוכי היום, העדה בין טוב לרע, אם יטעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה, אם אשמע עוד בכל שרים ושרות, ולמה יהיה עבדך עוד למסע אל אדוני המלך? כמעט יעבור עבדך את הירדן את המלך, כלומר, אני כמעט יעבור, אני מלווה אותך עד הירדן וחוזר, ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת? יושב נא עבדך ועמות בעירי עם קבר אבי ואימי, והנה עבדך כמהם יעבור עם אדוני המלך ותעשה לו את אשר טוב בעיניך. זאת אומרת, יש לברזילי בן שנקרא כמהם, והוא ילך איתך. מה שאתה רוצה, תעשה לו. ויאמר, המלך איתי יעבור כמהם ואני אעשה לו את הטוב בעיניך וכל אשר תבחר עליי יעשה לה. אז אומר לו דוד, אני אמרתי לברזילי שאני אטפל בבן שלו. אתה תעשה חסד, כי אתה לא חייב, אתה לא נשבעת, אתה תעשה חסד לכל בני ברזילי הגלעדי, יכול שהיה לו עוד בנים, ויכול שהכוונה לנכדים והנינים, שהצאצאים של כמהם, אתה קח אותם שיהיו אוכלי שולחניך, כי כן קרבו אליי בבוכי פני אבשלום אחיך. בדרך הזו של להיות אוכלי שולחניך הם קרבו אליי. זאת אומרת, יש כאן עוד מצב שאתה רוצה לספר לעם עליו. יואב, אתה רוצה לספר על בן אדם שגם, לא משנה איפה המלך, הוא משתלט על הממלכה. הוא מנהל את הממלכה. לפי דעתו, זה דבר ראשון אתה רוצה להוריד מהשולחן. הדבר השני, כשאתה תהיה חלש, יבואו זמנים שאתה לא תהיה כל כך חזק. איך העם מתנהג איתך? אתה לוקח עכשיו את כמהם ואת בניו, שהם עזרו לי כשאני ברחתי, כשהייתי חלש, ואתה ממשיך לתת להם את כל מה שצריך. אז אתה כבר אומר, כשאני אהיה חלש, מי שיעזור, זה בסדר. אייל שואל, למה מזכירים שאבשלום אח שלו כאן? כי שלמה לא עושה כאן סתם מעשה סמלי. זאת אומרת, הוא לוקח איזה מישהו שעזר למישהו, ונותן לו אוכל. שלמה לוקח מישהו שעזר לו אישית בעצם. זאת אומרת, אבשלום לקח את המלוכה על חשבון שלמה. אם אבשלום היה מלך, שלמה לא היה מלך. וכיוון שעזרו לו בזמן שאבשלום מרד, אז עכשיו שלמה יכול להיות מלך. זאת אומרת, יש כאן צד ששלמה הרוויח מזה, ולכן זה ששלמה עוזר כאן, זה מסביר לעם שהם צריכים לעזור לו. לא שכל מי שאי פעם היה חבר של דוד המלך, אז יכול לסמוך על השולחן של שלמה. הלאה. והנה אמך שימי בן גרה בן הימיני מבחורים. כן? מה זה הנה אמך? מה זה אמך? איפה הוא? שימי הזה, הוא בבחורים. מה זה הוא אמך? כן, על זה חז"ל יושבים קודם כל, שאומרים שהוא היה הרב של שלמה. זאת אומרת, שימי דאג להיות חלק מממלכת בית דוד, מרגע שהוא ראה שדוד הגיע חזרה, הוא היה שטיח לרגליו. הוא עשה כל מה שצריך. זאת אומרת, שמי ידע שהוא בן מוות ושהוא לא יסלחו לו כל כך מהר עוד פעם. הוא צריך להיות הכי מושלם שאפשר. זה לא יושב רק על זה שכתוב הנה עמך, אלא זה יושב גם על מה שראינו בהתחלה במרד אדוניה, שאדוניה מתחיל את הסיפור, שכתוב ששמעי וראי והגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניהו. אז הרבה מהמפרשים אומרים שמעי זה שמעי בן גרה, וראי זה ראי דוד, כמו החבר'ה של ברזילאי, כמו הבנים של ברזילאי. אז אמך שמי בן גרה בן הימיני מבחורים, זאת אומרת הוא בן הימיני והוא מבחורים, אני חושב שדוד כבר מספר לשלמה מה לעשות איתו. אנחנו נראה אחר כך שמה ששלמה עושה איתו, זה אומר לו אתה תהיה איתי, ואתה לא חוזר לבחורים. ועל זה הוא מת בסוף, על זה שהוא יצא מירושלים. זאת אומרת, הוא אומר לו כבר עושים לב, הוא בן הימיני והוא מבחורים, ככה תסדר אותו. והוא כללני כללה נמרצת ביום לכתי מחניים. כן, אני מניח שאתם זוכרים את הסיפור של שמי בן גרה, אני אקרא בכל זאת את הפסוקים, שנבין מה זה כללה נמרצת, המילה נמרצת, אנחנו, היום זה ביטוי, בגלל פה זה ביטוי, אז כללה נמרצת, כללה מאוד חזקה. אין ביטוי כזה בתנך. כללה נמרצת זה משהו שהוא רץ, שהוא מתקדם, או מלשון נמלצת, ככה רשי לוקח את זה. זאת אומרת, מפורשת, מבוטט, זאת אומרת, יש משהו בכללה הזו, אז שימו לב ללשון שם, אז הוא מגיע לבחורים, והנה שם איש יוצא ממשפחת בית שאול, הוא שייך לשאול, הוא שמו שמי בן גרה, יצא ומקלל, ויסכל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם וכל הגיבורים ממינו ומשמאלו, וכה אמר שמי בקללו, צא איש הדמים ואיש הבליעל, השיב עליך השם כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, ויתן השם את המלוכה ביד אבשלום בנך ואינך ברעתך כי איש דמים אתה. ויאמר אבישי בן צרויה למלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך, אברנה ואסירה את ראשו? ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה, כה יקלל, כי השם אמר לו כלל לדוד, ומי יאמר מדוע עשית כאן. וכולי, כן, והוא ממשיך, הם הולכים, ושימי הולך בצל ההר לעומתו, הלוך ויקלל ויסתכל באבנים לעומתו ויפר באפר. זאת אומרת, זה לא סתם כללה. הוא ביזה אותו שם בצורה חריגה מאוד, כשכל הגיבורים ממינו ומשמאלו, ולא אכפת לו, בן אדם אחד הולך וזורק אבנים. למה זה חשוב לומר את זה, שהכללה הייתה נמרצת כל כך? כי לא הורגים את שמעי על הכללה. לא הכללה זה הבעיה. הבעיה זה הפסוק הבא. זאת אומרת, אם כאן זה היה נגמר, אני לא יודע אם הוא היה מת. אבל, והוא ירד לקראתי הירדן, וישבה לו באשם למור עם המתחה בחרב. נקרא גם את הפסוקים האלה, כי זה חשוב לענייננו, מה הוא בדיוק עשה? שהמלך חוזר ממחניים ומגיע לירדן, אז עם ברזילאי, רגע אחרי ברזילאי. וישב המלך ויבוא עד הירדן, ויהודה בא גלגלה ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן. רק שבט יהודה מגיע כדי להעביר את דוד את הירדן. וימהר שימי בן גרה בן הימיני אשר מבחורים, וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד, ואלף איש עמו מבנימין, וציווה נער בית שאול, וכו' וכו' וכו'. ועברה העברה להעביר את בית המלך ולעשות הטוב בעיניו, ושימי בן גרה נפל לפני המלך בעוברו בירדן. ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני אבון, ואל תזכור את אשר הבא עבדך, ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים, לשום המלך אל ליבו. כי ידע עבדך כי אני חטאתי, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף, לרדת לקראת אדוני המלך. ויען אבישי בן צרויה, ויאמר, התחת זאת לא יומת שמעי, כי קילל את משיח השם. ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צרויה, כי תהיו לי היום לשטן, היום יומת איש בישראל, כי הלא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. ויאמר המלך אל שמעי, לא תמות, וישבע לו המלך. שמעי הוא הבעיה של הבן אדם החלקלק, בן אדם שמחכה לשנייה שתיפול. זאת אומרת, כל עוד דוד חזק, שמעי הכל בסדר איתו. דוד חלש, שמעי הראשון שתוקף אותו. ברגע שדוד חזק שוב, שמעי מגיע הראשון להתרפס, לקבל חזרה את האישור, לרדת מהעץ. בן אדם כזה מאוד מסוכן, כי אתה, כיוון שהוא הגיע אל דוד, הוא הגיע אל דוד ראשון, הוא מקדיש לו, אני ראשון לכל בית יוסף, אם אתה עכשיו עושה לי משהו, בכלל לא בטוח שמצטרפים אליך שער העם, כמו שהיה אחרי זה, עם שבע בן בכרי. אבל שמעי בן גרה הוא הבן אדם שאתה חייב להדגיש לכולם, הוא עצמו לא יעשה עוד שום צרות. אבל אתה צריך להדגיש לכולם, שיום אחד עם המלך חלש, אל תקומו. כי כשאתם, על סמך זה שאתם מניחים, שברגע שהוא יתחזק קצת, אתם ישר תרוצו, תתרפסו, תהיו ראשונים, והוא ייאלץ למחול לכם ולהישבע, כמו שדוד נאלץ. אלא הוא אומר, יהיה דין ויהיה דיין. בסוף זה יחזור. ולכן אל תנסו. זה סוג של אנשים שצריך להוריד. ושוב, מדובר על המצב שבו המלך חלש, קודם כל אנחנו מדברים על לחזק את האנשים שיעזרו למלך, ואחרי זה להחליש את האנשים שיפגעו במלך. עכשיו, כתוב, והוא ירד לקראתי הירדן, וישבע לו בהשם לאמור, אם עמיתך בחרב. שוב, אנחנו פוגשים את זה, כבר פגשנו את זה אצל אדוניה, שאמר, ישבע לי המלך שלמה, אם עמית את עבדו בחרב. כאילו, ובדרך אחרת אפשר, אם רעל זה בסדר. הוא אומר לו, אני נשבעתי לו, וגם לא כתוב שם בפסוק שהוא נשבע לו שהוא לא ימית אותו בחרב, כתוב שהוא נשבע שהוא לא ימות. עכשיו, זה אותו עניין, להמית בחרב, הכוונה, למען יראו ויראו. זאת אומרת, לא להמית אותו על זה שהוא עכשיו מרד. אם הוא ימרוד, ברור שהוא ימות. אבל הוא נשבע לו שהוא לא יהרוג אותו בשביל אחרים, למען יראו ויראו, ואת שלמה מצווה, אתה לא נשבעת לו. אתה תטפל בזה. ואתה, אל תנקהו. כי איש חכם אתה, הוא שוב אומר לו, אתה איש חכם, אתה תמצא את הדרך, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צוותו בדם שאול. הביטוי פה קצת שונה. ולא והורדת צוותו, שלא תורד את צוותו בשלום שאול, אלא והורדת צוותו בדם שאול. אצל יואב מה שחשוב זה הנושא שזה לא יהיה בשלום, שיהיה ברור שהוא איש מלחמה, שכל המעשים שלו לכיוון של מלחמה. אצל שמעי חשוב שזה יהיה בדם, שיהיה דין ויהיה דיין. ובזה שהוא נשבע לו שהוא לא יהרוג אותו, הוא כן יהרוג אותו, אז תמצא את הדרך. זאת אומרת, זה סוג של רוסיה כזה, זאת אומרת, זה לא משנה. משפטית אתה בסדר, משפטית סידרת את עצמך, ימצאו מי איך להוריד אותך. אין דבר כזה שאתה תתחבא מאחורי החוק. שנשברו לך ואתה בסדר, ימצאו איך להוריד אותך, ימצאו את התירוץ, איש חכם אתה. ולכן אתה חייב להיות בסדר לגמרי עם המלך תמיד. מה חסר לנו פה ברשימת חיסול הזאת? מישהו חסר פה. מה אתם אומרים? מישהו מאוד חשוב בסיפור שלנו חסר. אבל אדוניה חסר פה. אדוניה לא חסר דווקא לחיסול, יכול שאנחנו לא רוצים לחסל אותו, אז צריך להגיד לא לחסל אותו. זאת אומרת, אין כאן שום ציווי על אדוניה. אם דוד רוצה להגן על אדוניה, אדוניה הוא מרד בשלמה עצמו, זאת אומרת, זה הראשון ששלמה יטפל בו. אם דוד רוצה להגן על אדוניה, שיגיד לשלמה את אדוניה תעזור. כמו שאחרי יוסף טוענים שיעקב אמר להם לפני מותו, שיגידו ליוסף, סנה פשע אחיך וחטאתם. ואם דוד מוכן שחושב ששלמה יכול להרוג את אדוניה, אז שיגיד לו להרוג אותו. כי אדוניה ודאי, אחי, את הבן אדם הראשון שצריך למען יראו ויראו לטפל בו. חושב שבאמת, דוד לא רוצה שאדוניה ימות, כי זה עונש בשבילו. דוד לא רוצה לעשות שום צעד בכיוון שאדוניה ימות. אבל דוד יודע שאדוניה צריך למות. ולכן הוא לא מצווה על שלמה כלום. זאת אומרת, אם שלמה מבין שצריך להרוג את אדוניה, אז דוד לא יעמוד לו בדרך, הוא כבר לא יהיה כאן כדי לקבל את העונש. ודוד גם יודע שחסר בן אחד בארבעה. הוא צריך לשלם את הכבשה ארבעתיים. זאת אומרת, הוא מבין שכנראה אדוניה ימות. או מישהו אחר. כנראה זה אדוניה, כי הוא מתאים שם בסריה. ולכן דוד פשוט משאיר את זה לקדוש ברוך הוא, הוא לא נוגע בסיפור הזה, והוא לא אומר כלום. וזו הסיבה שדוד הורג אותו, אחרת דוד לא היה הורג אותו. אם כמו אצל אבשלום, דוד היה אומר בפירוש לא לגעת באדוניה, אז שלמה לא היה נוגע בו. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד, כאן הוא אגב מייסד את קברות בית דוד, שאחרי זה כל, רוב המלכים נקברים בהם, רוב מלכי בית דוד, אז הוא הראשון כאן, נקבר בעיר דוד, והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים, זה נשמע הגיוני המשפט הזה, המשפט הזה לא הגיוני, בתנך אומרים את שנות המלוכה של המלך שהוא מולך, לא כשהוא מת. אני אומרים שהמלך הזה והזה מלך, בין ככה וכך הוא היה במולכו, וכך וכך שנים מלך על ישראל או על יהודה, זהו, כשהוא מת לא אומרים שוב. יש רק ארבעה מלכים שאומרים בהם את השנים שלהם בסוף המלוכה. דוד, שלמה, ירובעם בן נבט, ויהוא. המשותף לארבעת אלה, שהם הומלכו על ידי נביא, שהקדוש ברוך הוא אמר להמליך אותם. שאול חסר לנו פה בסריה הזאת, גם הוא הומלך על ידי נביא, אבל ארבעתם הומלכו על ידי נביא, ואני חושב שזה מה שזה אומר, זאת אומרת, זה אומר שמי שהומלך על ידי נביא, זה לא סתם במקרה, אני צריך לספר לך כמה שנים הוא מלך, זה פרט היסטורי שקשור לתחילת המלוכה שלו, כדי שתדע כמה היא נמשכה. אלא זה אומר שהיה שנים מוקצבות, הקדוש ברוך הוא נתן לו שנים מסוימות למלוך, והוא היה אמור למלוך אותם מראש, ולכן כשהגיע סוף הימים האלה, אז הוא נפטר. אני לא נכנס לסיפור של 7 שנים ו-33 שנים, בשמואל כתוב 7.5 שנים, 7 שנים ו-6 חודשים, וזה סיפור שקשור לשם, לא אלינו. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיכון מלכותו מאוד. הפסוק הזה נשמע חיובי, ותיכון מלכותו מאוד, הפסוק הזה הוא לא חיובי. הפסוק הזה אומר שעוד לא לגמרי. אם נסתכל בסוף הפרק, תקלו בפסוק מ"ו, כשפוגעים בשימי בן גרה, שהוא המחוסל האחרון בסיפור, והממלכה נכונה ביד שלמה. זאת אומרת, מה שממסגר את החיסולים בפועל, זה בצד אחד, ותיכון מלכותו מאוד, מצד שני, והממלכה נכונה ביד שלמה. זאת אומרת, דוד נתן לשלמה ממלכה מאוד מבוססת, נכון? כמו כאן, כמו בסיס, היא מאוד מבוססת, אבל היא מבוססת מאוד, לא לגמרי. עוד לא לגמרי. יש כמה אנשים שצריך להוריד, ורק אז היא תהיה מבוססת, וסוף הסיפור זה ממלכה נכונה ביד שלמה, שאז היא כבר באמת מבוססת לגמרי, אחרי הטיפול בהם. טוב, יש לנו עכשיו, נגיד 10 דקות, להתחיל פה את הסיפור של אדוניה. נתחיל? טוב. נתחיל וחלק מהדברים נצטרך לחזור פעם הבאה. ויבוא אדוניהו בן חגית אל בת שבע עם שלמה, ותאמר השלום בואך ויאמר שלום. אני רוצה שנייה לקרוא איתכם ברצף את החלק הראשון של הסיפור הזה, כדי לשאול כמה שאלות מאוד מטרידות עליו, חלק מהן כבר אורי העלה בשבוע שעבר. ויאמר דבר לי אלייך, ותאמר דבר. ויאמר, את ידעת כי לי הייתה המלוכה, ועליי שמו כל ישראל לפניהם למלוך, ותיסוב המלוכה ותהי לאחי, כי מהשם הייתה לו. ואתה, שאלה אחת אנוכי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי, ותאמר אליו דבר. ויאמר, אמרינה לשלמה המלך, כי לא ישיב את פנייך, ויתן לי את אבישג השונמית לאישה. ותאמר, בת שבע, טוב, אנוכי אדבר עליך אל המלך. והיא הולכת לדבר אל המלך, והיא לא מספרת לו מה אדוניה אמר, היא לא אומרת שהוא אמר לי הייתה המלוכה וכו', היא אומרת רק שאלה אחת קטנה אנוכי שואלת מאיתך, הוא לא אמר קטנה, היא מוסיפה עוד מילה, אל תשב את פניי, הוא אומר, ואז הוא אומר לה, למה את רוצה את אבישג, תשאלי לו את המלוכה, ונשבע שהוא יהרוג אותו. השאלות הן כאלה, שאלת השאלות ששאל אורי, מה אדוניה עושה פה, הוא השתגע? אמרו לאדוניה לפני שנייה, עוד לא עבר כלום זמן, אמרו לו, אם יהיה לבן חי, לא תיפול מסערתו ארצה, ואם ראה תימצא בו ומת, מספיק ראה אחת קטנה כדי שהוא ימות. מה הוא בא לספר שלא הייתה מלוכה, ובכלל שם ראה את פניו, עכשיו הוא רק רוצה את אבישג, הוא השתגע? המילים האלה זה מוות ודאי. מה הוא עושה? בוא נגיד הוא מאוד רוצה את אבישג, זה לא הדרך להזכיר את המלוכה. אתה רוצה את אבישג, תגיד, אפשר לקבל את אבישג? כן, כן, לא, לא. להזכיר שהוא היה המלך לשלמה, זה לסגור את החבל על הצוואר של עצמו. פשוט לא הגיוני. דבר שני, למה הוא בא אל בת שבע? מצאנו פעם מישהו מבקש מהמלך משהו דרך אמא שלו? תבוא לשלמה בצורה מכובדת, תרד על ברכיך, תבקש את הבקשה, כן או לא. תראה שאתה, הוא מנסה לתמרן את שלמה, זה עוד יותר גרוע. הוא עוד יותר מכניס את עצמו פה לבעיה. ואנחנו רואים שהיא, כשהוא ישר שהוא מגיע, ישר חושדת בו. היא אומרת לו, השלום בועך? הוא אומר, שלום. ישר חושדת שהוא למשהו לא בסדר פה. ואחרי כל מה שהיא חושדת בו, ואחרי כל הדברים המאוד גרועים שהוא אומר, היא הולכת ומבקשת מהמלך שלמה, ככה. היא משתדלת בשבילו, היא מוסיפה שאלה קטנה אנוכי שואלת ממך. היא ממש עובדת בשביל אדוניה, למה? מה אכפת לה ממנו? כל כך חשוב לה שהיא יקבל את אבישג? כן, זה פשוט, כל הסיפור פה לא נראה הגיוני, לא נראה סביר, וחוץ מזה שאדוניה גם לא מציג את הסיפור כמו שהוא היה אפילו, הוא מציג את זה הרבה יותר לרעתו. הרי לא המליכו אותו עדיין, ולא כל ישראל סמכו עליו, וכמה אנשים היו איתו, והוא רק הכריז על עצמו, אולי חצי הכריז על עצמו כמלך, והוא אומר, לי הייתה המלוכה, עליי שמו כל ישראל פניהם למלוך. מה הוא עושה? חוץ מהתאבדות, איך אפשר להסביר את זה? אז אני חושב שהנקודה פה, היה לו משהו מנגן על החטא, יש בזה צד גם, כן. זאת אומרת, הנקודה פה היא שאדוניה מבין שכדי לקבל את אבישג, שזו הייתה המטרה שלו במלוכה, הוא לא יכול לבוא אל שלמה לבקש אותה. לא כי שלמה יהרוג אותו, כי שלמה לא ייתן לו. אין לשלמה סיבה אחת בעולם לתת לאדוניה את אבישג. הוא רוצה שאדוניה יהיה בבית שלו, שהוא יתעסק עם הדברים שלו, ושלא יהיה חלק מחצר המלוכה. אין זה פשוט לא קשור. הוא יבוא לבקש, הוא יקבל לו. במקרה הטוב, במקרה הרע, יורידו לו את הראש. ולכן אדוניה הולך אל בת שבע, בתור האמא של שלמה שדואגת לשלמה, לא לאדוניה. והוא אומר לה, תשמעי, אני הצבתי אלטרנטיבה לשלמה. זה לא קרה סתם. אני אגלה לך סוד. אני רציתי את אבישג. זה הסיבה שעוררתי כאן את כל הסיפור. ואני, יש לי בסיס של אנשים בעם ישראל שהם איתי. ואני מרגיש מבחינתי שכבר הייתי מלך. יש כאן פוטנציאל מאוד רציני למרד. את רוצה לעצור את זה? אין בעיה לעצור את זה. תני לי את אבישג. זה היה כל המניע. עכשיו, הוא מדגיש לה, אני מספר את זה רק לך. הוא אומר, דבר לי אלייך, ואת אומר דבר. זה רק לאוזנייך. אל תעבירי לשלמה מה שאני אומר עכשיו. ממילא, ברגע שהוא אמר את זה רק לה, אין כאן רעה תימצא בו באמת. אין בו שום רעה. הוא לא עשה שום דבר רע. כן? הוא אמר לבת שבע משהו, הוא לא אמר לשלמה כלום, והיא לא יכולה להעביר את זה לשלמה, כי הוא אמר לה לא להעביר. אז מהבחינה הזו, הוא לא סיכן את עצמו. הוא רק אמר, תבקשי את אבישג. תגיעי לשלמה, תגידי, תן את אבישג לאדוניה, וזהו. אבל את, האינטרס שלך לבקש את זה בצורה ששלמה באמת ישמע לך, זה שככה את מורידה סכנות מהבן שלך. את מורידה את המורד הראשי מהסיפור. ואם שלמה לא היה כל כך חכם כדי להבין מה עומד מאחורי זה, הוא גם לא היה הורג את אדוניה. הוא היה אולי עושה את זה. כי הוא הבטיח לה. אבל לא היה מספיק חכם כדי להבין. כדי להבין מה עמד מאחורי זה, להבין את כל הסיפור, בלי שבת שבע תגיד לו, ולטפל בו. טוב, זה היה בקצרה ככה כותרת. ונראה לי שנעצור כאן וניכנס לסיפור שלב שלב בפעם הבאה.
בסדר. אז הגענו לשימי, נכון? ראינו את יואב שטופל, וראינו את בנייהו בן יהוידע, את אביתר שטופל כנראה לפני זה. יש הרבה מספיק הוכחות שזה לא היה אז. מה שקרה עם אביתר היה כבר עוד בחיי דוד. כבר אז שלמה הוריד אותו מלהיות כהן, או כהן גדול נגיד, והגענו לשמעי. וישלח המלך ויקרא לשמעי, ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים, וישבת שם, ולא תצא משם, ענה וענה. זאת אומרת, שלמה, הפקודה שהייתה לו מדוד, הייתה ששמעי לא יסיים את החיים שלו בצורה טבעית. זה בעצם הפקודה. והוא אמר לו, הנה עמך שמעי בן גרה, זאת אומרת, הוא נתן לו איזה רמז שיהיה איתו. עכשיו, שלמה נותן לו משהו, איזושהי מסגרת מאוד פשוטה, לא מסובכת. הוא אומר לו, תבנה בית בירושלים, ותשב שם ולא תצא משם. והיה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע כי מות תמות, דמך יהיה בראשך. טוב, אז זה לא כל כך קשה. זאת אומרת, אם שמי יודע, זה קצת מזכיר את אדוניהו, שבסך הכל קיבל משימה קלה ולא עמד בה. אם שמי יודע שכל מה שהוא צריך לעשות זה לא לעבור את נחל קדרון ולא לצאת מירושלים, ואחרת הוא ימות, אז אין לו בעיה לסיים את החיים בצורה רגילה. ולכן זה קצת קושייה על שלמה. מה שלמה חשב לעצמו? זאת אומרת, שלמה צריך לדאוג שהוא ימות את מוות לא טבעי, איך הוא חשב שזה יקרה? זה באמת קורה בסוף, אבל כאילו הוא לוקח פה סיכון, ואתה רואה שהוא לא מנסה לעשות שום דבר אחר. במשך 3 שנים שמי יושב בירושלים, ושלמה לא עושה עוד משהו, פשוט נותן לו ככה להזדקן. ויאמר שמי למלך טוב הדבר, כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדך. וישב שמי בירושלים ימים רבים, באמת הוא יושב בירושלים ולא עובר על כלום. ואם יקץ 3 שנים, ויברחו 2 עבדים לשמי אל אחיש בן מעכה מלך גת, ויגידו לשמי למור, הנה עבדיך בגת. מדובר בסך הכל בשני עבדים. לא משהו ששווה לסכן את החיים בשבילו. גם לא בספק. אם זה לא מדובר כאן באיזה אירוע שהוא היה חייב להגיב. 2 עבדים ברחו, הוא יכל להשאיר את זה ככה. הוא יכול ללכת לשלמה לשאול, בסדר? הוא יושב בירושלים, גם שלמה בירושלים. לך תשאל, שלמה, הלכו 2 עבדים לאחי, שאני יכול ללכת להביא אותם? הוא לא יכול ללכת להביא אותם. זה לא כזה מורכב. הוא יודע שהוא בסכנת מוות בתחומים מסוימים. אז הוא הבין שזה רק הנחל קדרון, אבל הוא ברור לו שהוא עובר על מה ששלמה אמר. גם אם זה לא בנושא של מוות. וזה ברור שהנביא כאן בא לספר לנו את הסיפור בצורה משונה. כאילו שזה, מה, הוא קם וחובש את חמורו, זה לא מה שאמור לעשות, זה לא הגיוני. אז אני אגיד מה אני חושב שזה, לפני שנמשיך את הפסוקים. אני חושב ששמעי זה דמות שבאמת צריך נתח אותה. מה שדוד מדבר על שמעי זה ששמעי הוא מרדן בטבעו. שמעי מחפש למרוד. אלא מה? שהוא מפחד. ולכן כששמעי רואה מישהו שהוא חזק, אז הוא לא מורד. כשהוא רואה מישהו חלש, הוא מורד. ככה היה עם דוד. כשדוד היה חלש, הוא מרד בו. ברגע שהוא חזר, הוא עצר את הכל. עכשיו, הוא לא סתם מרד. אתה רואה כמה חשוב לו למרוד, כי אתה רואה איזה כללה הוא כילל אותו. היה לו חשוב ללכת ולזרוק אבנים, ולהפר באפר, ולהגיד כל מיני דברים. מה הוא הרוויח מזה? הוא לא מרוויח מזה כלום. וזה היה לו חשוב. אז שלמה יודע, בחוכמתו, שאם הוא ייתן לשמעי משהו, אפשרות למרוד בלי סכנת מוות, שמי ייקח אותה. זאת אומרת, את זה הוא יעשה. לא סתם, שיהיה לו הזדמנות, אבל הוא לא יוכל לעמוד בפיתוי הזה, אם זה בלי סכנת מוות. לכן הוא מחלק בדברים שלו, הוא אומר לו, אני נותן לך פקודה לא לצאת מירושלים, ואני אומר לך שאם תצא לתעבור את נחל קדרון, אז תמות. אז זה אומר שאם הוא יוצא מירושלים לא לכיוון נחל קדרון, הוא לא ימות, אבל הוא כן עובר על פקודת המלך שלמה, הנה שמנו לו את הבור. וברור שתגיע ההזדמנות, שיהיה לו סיבה לצאת מירושלים לא לכיוון נחל קדרון, ואז הוא לא יוכל לעמוד בזה. את זה הוא יעשה. אני חושב שזה הבור. את שלמה הולך להפיל אותו בנקודת החץ שלו, לא סתם. ויוגד לשלמה כי הלך שמעי מירושלים גת וישוב. כן, הוא לא בהכרח עוקב אחריו, אבל אמרו לו, הלך וחזר. עכשיו שימו לב גם שהוא הלך לגת אל אחיש. מבחינת שמעי, זה אפילו סמלית זה בסדר. כי דוד ברח אל אחיש מלך גת, משאול, ושמעי מייצג את שאול. שמעי הוא ממשפחת שאול. אז הוא אומר, הנה אני מזדהה אפילו עם דוד, אני כמו שאול. עכשיו, אבל האמת היא הפוכה, הקדוש ברוך הוא הביא לו את זה דווקא ככה. הקדוש ברוך הוא מראה לו, תראה, דוד היה עבד שבורח מרבו, וככה התפיסה שלו, כמו העבדים שברחו לחיש, אם שאול לא היה הולך אחריו להחזיר אותו, אם שאול לא היה רודף אחריו, שאול היה נשאר בחיים. מה שימי אמר לדוד? הוא אמר לו, אתה איש אדמים, בגללך שאול מת, השיב השם על ראשך את דמי שאול. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשים לב, אם לא היית הולך אחרי העבדים שלך לגת, לא היית מת. ואותו דבר שאול, אם הוא לא היה רודף אחרי דוד לגת, אז הוא לא היה מת. וישלח המלך ויקרא לשימי, והיא אומר אליו, הלא השבעתיך בהשם, והעד בך למור, ביום צאתך והלכת ענה וענה, ידוע תדע כמות תמות. ותאמר אליי, טוב הדבר שמעת. שימו לב שהוא אומר משהו אחר ממה שהוא אמר לו. הוא לא מזכיר את נחל קדרון, הוא מחבר את החלק הראשון עם החלק השני. הוא אומר, אמרתי לך, אם אתה תצא ותלך ענה וענה, שזה החלק שהוא לא שם עליו מוות, אז אתה מות תמות. עכשיו, זה לא נכון, אבל זה בדיוק הנקודה. כשאמור אומר את זה לשימי, הוא אומר, זה היה הכוונה שלי. הכוונה שלי הייתה, כמו שאמרת איתי, שנחל קדרון זה רק דוגמה. עכשיו, אתה רוצה להביא עורך דין? אין פה מקום לעורך דין. אתה יודע הרי שעברת על מה שהמלך אמר. אז עכשיו אתה רוצה לדין לפלפל איתי במה שאמרתי? הפלת את עצמך בבור. אין לך, כשבן אדם לא בסדר, הוא לא יכול ללכת עכשיו אליי ולפלפל במה שהמלך אמר לו. אם הוא היה בסדר, אז יש למה לפלפל. הוא יודע שהוא לא בסדר, אז זהו. אז שלמה כבר אומר לו, זה מה שהתכוונתי, ועכשיו אני שם לך את זה כדבר מוגמר. ומדוע לא שמרת את שבועת השם, את המצווה שציוויתי עליך. כן, הוא מעמיד את זה כשבועה. הוא אמר לו, השבעתיך בהשם והעיד בך, למרות שהוא לא השפיע אותו, לא כתוב לנו שהוא השפיע אותו. הוא לא אומר, תדע שהשבעתי אותך בהשם. לא הבנת את זה ככה, זה לא משנה לכלום. זה הנרטיב של שלמה, זה מה שהוא רוצה. ועכשיו תסתדר עם זה. ויאמר המלך אל שימי, כן, עכשיו שימי מצד שני אומר, אבל עושים לי פה עוול, בסדר? נכון, אין לי מה להגיד משפטית, אני סתמו לי את הפה, אבל עושים לי עוול, לא בסדר. אז שלמה מסדר לו גם את זה. ויאמר המלך אל שימי, אתה ידעת את כל הרעה אשר ידע לבביך, אשר עשית לדוד אבי, והשיב השם את רעתך בראשיך. הוא אומר, תדע, באמת, אם זה היה בן אדם רגיל, לא הייתי עושה לו את התרגיל הזה. אבל אתה יודע מה היה עם דוד, אתה יודע, לא שכחו ולא סלחו, באמת זה הנקודה, על דוד אי אפשר להרוג אותך כי הוא נשבע לך, מצאנו על מה להרוג אותך, וזה גם מוסרית הכל בסדר. והמלך שלמה ברוך וכיסא דוד יהיה נכון לפני השם עד עולם, כן, זאת אומרת למרות שאני הורג אותך ככה המלך שלמה יהיה ברוך, וכיסא דוד יהיה נכון לפני השם עד עולם, זה מול מה שאמר שמי לדוד, השם משיב את רעתך בראשך, ואתה הולך לרדת, והוא אומר, זה לא עובד לך, ויצא ומלך את בניהו בן יהודה, ויצא ויפגע בו, וימות, והממלכה נכונה ביד שלמה, אמרנו כבר, זה פסוק הסיום של הפרק הזה, שהתחיל כתוב, שלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד, זה התחיל בוותיקון מלכותו מאוד, אבל לא לגמרי, ואז הוא עושה את החיסולים האלה, ואז הממלכה נכונה ביד שלמה, זה המטרה של החיסולים האלה. עכשיו אנחנו עוברים לדברי הימים א', כי כאן צריך להכניס שני פרקים, שבעצם הם קודם, זאת אומרת הם פרקים ששייכים לזמן שדוד עדיין חי. אנחנו מתחילים את דברי הימים א', פרק כ' ב', יש לכם איך לפתוח אז הכי טוב, בכל אופן בגלל שפרק ב' של מלכים א', הוא דיבר על פרק א', זאת אומרת, זה הסגירה של כל החשבונות של פרק א', אז קראנו אותם ברצף, אבל אנחנו בעצם חוזרים לביניהם. אנחנו חוזרים לזמן שדוד עדיין חי, אחרי שהוא המליך את שלמה. זה פרקים שנמצאים, שלושה פרקים שנמצאים רק בדברי הימים, ואין אותם במלאכים. אז אנחנו קוראים אותם מפה. אנחנו נקרא אותם יחסית מהר, זאת אומרת, אנחנו לא נסביר הרבה, כי זה בעיקר כדי להכיר את הפרקים האלה. אז אני מתחיל דברי הימים א' פרק כ"ב. מה שמסיים פרק כ"א זה שדוד מוצא את המקום, את גורן ארונה, ומקים שם את המזבח, והפסוק הראשון פה באמת הנוצרי דחף אותו לכאן, הוא שייך לפרק הקודם. ויאמר דוד, זהו בית השם האלוקים, וזה מזבח לעולה לישראל, זה סוף הפרק הקודם בעצם אמור להיות, וכאן מתחיל ההכנה שדוד עושה לבית המקדש. בספר מלכים זה לא תופס כמעט מקום, או בשמואל בית, ההכנה שדוד עושה לקראת בית המקדש. כתוב שהוא הקדיש את הכסף והזהב שהוא, מהגויים שהוא כבש. זאת אומרת, זה דברי הימים מדבר על בית המקדש ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר אז אנחנו יחסית נקרא את זה מהר. ויאמר דוד, זהו בית השם האלוקים וזה מזבח לעולה לישראל. ויאמר דוד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל, הגרים האלה זה המעמים שנשארו וכו', ויעמד חוצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלוהים. זאת אומרת, כבר דוד הכין אבנים לבית המקדש, וברזל לרוב, למסמרים, לדלתות השערים ולמחברות הכין דוד. שימו לב, כתוב למה היה צריך את הברזל, מסמרים, דלתות, למסמרים לדלתות ולמחברות. זה מעט מאוד ברזל. ודוד הכין לרוב, ואחרי זה כתוב עדיין מספר, כי דוד בעצם רצה רק סיבה להקדיש את כל מה שהוא כבש לבית המקדש. אז אם יש קצת ברזל לבית המקדש, אז הוא הקדיש את כל הברזל, כל הנשק, כל הרכב ברזל, הכל הוקדש. ונחושת לרוב, לרוב אין משקל, והצי הרזים לאין מספר, כי הביאו הצידונים והצורים הצי הרזים לרוב לדוד, כי חירם הוא חבר של דוד לפני שהוא חבר של שלמה. אז כל הדברים האלה כבר מוכנים לשלמה, כששלמה מגיע יש כבר אתר בנייה מוכן עם כל מה שצריך. ויאמר דוד, שלמה בני נער ורח, כן, לפי חז"ל הוא היה אז בן 12, והבית לבנות להשם להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות, אחי נענה לו, ויכן דוד לרוב לפני מותו. ויקרא לשלמה בנו, ויצווהו לבנות בית להשם אלוקי ישראל. עכשיו, מה דוד אומר לשלמה לפני שהוא מת? שיחה אב ובן. ויאמר דוד לשלמה, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם השם אלוקי, כמו שאנחנו מכירים. ויהי עלי דבר השם לאמור, דם לרוב שפכת, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפני. את הפסוק הזה אנחנו מכירים מפה, הוא לא מופיע בשמואל, שהסיבה היא שדוד שפך דמים לפני השם במלחמות. כן, אתה אומר, הנבואה הזאת לא כתובה לנו בשמואל. זאת אומרת, הפרטים האלה לא מופיעים בשמואל בנבואה. לא כתוב למה דוד לא יבנה את הבית. יש שם איזה משפט מורכב כזה, אבל זה גם כנראה לא מהנבואה הזו, כי הנבואה הזו כתובה שוב בדברי הימים גם כן. והיא כתובה דומה למה שהיא כתובה בשמואל. אז כל מה שהוא אומר פה, זה דברים מוספים, שהוא יודע ממקומות אחרים כנראה. גם השם של שלמה, הכל, זאת אומרת, זה דברים שכנראה לא היו בנבואה של נתן. יש לזה הוכחות מכמה מקומות, אני לא ניכנס לזה, אבל די ברור שמה שהוא אומר פה, ומה שהוא אומר בפרק הבא לעם ישראל, זה ידע שנאסף מכמה מקורות, ולא נבואה אחת מסוימת. הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל איבה מסביב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט ניתן על ישראל בימיו. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא מציין את שם שלמה מראש, זה ודאי לא היה בנבואה של נתן. אז הוא אומר, שיקראו לו שלמה, זה דבר שהוא כנראה ידע ברוח הקודש, הוא לא, זה לא משהו שהקדוש ברוך הוא אמר לנתן בוודאות, יש לזה כמה הוכחות, הוא יבנה בית לשמי, והוא יהיה לי לבן, ואני לו לאב, והחיני כיסא מלכותו על ישראל הדולה. אתה בני, יהי השם עמך, והצלחת ובנית בית השם אלוקיך כאשר דיבר עליך. זה מאוד מזכיר את הדיבור של משה ליהושע ושל הקדוש ברוך הוא ליהושע אחרי זה, בתחילת הדרך, שצריך לחזק אותו, כי הוא מקבל משימה שהוא חייב להצליח בה. זאת אומרת, גם יהושע מקבל משימה שגדולה מנעליו, נכנס לנעליים של משה, והוא חייב להצליח. זאת אומרת, זה לא תלוי בו, זה לא יהיה צדיק, הוא יצליח ואם הוא לא יצליח. הוא יצליח בכל מקרה. וגם שלמה אותו דבר, שלמה בונה את בית המקדש כבן של דוד, לא בתור שלמה. הוא חייב להצליח, זה בטוח יצליח, זה הובטח לדוד שזה יצליח. אז צריך להגיד לו חזק ואמץ, זאת אומרת, אתה בכלל, זה לא הנעליים שלך, זה נעליים של דוד. אתה צריך להתחזק כדי להיכנס אליהם. ולכן אומר לו, והצלחת ובנית בית השם אלוקיך, אתה תצליח בטוח, אין לך השאל. אך ייתן לך השם שכל ובינה, ויצווך על ישראל ולשמור את תורת השם אלוקיך. זאת אומרת, אומר לו, להצליח לבנות את המקדש, אתה תצליח, השאלה מה יקרה איתך אחר כך. מה שחשוב זה שיהיה לך שכל
לשמור את התורה ולצוות על ישראל, אז תצליח אם תשמור לעשות את החוקים ואת המשפטים, אשר ציווה השם את משה על ישראל. חזק ואמץ אל תירא ואל תחת. זאת אומרת, אם אתה תשמור את המצוות, אתה תצליח גם אחרי זה, לא רק לבנות את המקדש. וזה באמת גם מה שקרה. זאת אומרת, שלמה, עיקר מה שהוא עשה זה לבנות את המקדש, ואחרי זה יש נפילה. הוא לא הצליח עד הרמה הזו. עכשיו, בזה נצטרך להתעסק בפרק הבא במלאכים. ואני צריך להתחיל לגעת בזה. למה שלמה לא הצליח? והנה בעוני, הכינותי לבית השם זהב כיכרים 100,000, וכסף 1,000 כיכרים, ולנחושת ולברזל אין משקל כי לרוב היה. קודם כל הוא אומר בעוני, זה לכאורה מילה לא סבירה. אתה אומר שהוא הכין, אין בכל התנך מספרים כאלה, אף פעם. לא מוזכר באדם, אפילו משהו שקרוב לזה. כן, 100,000 כיכר וכסף 1,000 כיכרים, ומבחינת מספרים, אם אני זוכר נכון, זה משהו כמו, בשווי, עשיתי חשבון לפני 3 שנים, כמה שווי זה יוצא, אז הזהב פה זה משהו כמו 500 מיליארד שקל, השווי של הזהב אם זה היה היום, והכסף זה 50 מיליארד שקל, מבחינת הכמויות, אין דברים כאלה בתנך, והוא אומר על זה בעוני, אז זה נראה שהכוונה שלו זה לא שהוא היה עני ולכן אין לו מספיק, אלא הכוונה שלו, אני עיניתי את עצמי, מלשון עינוי, אני לא לקחתי לעצמי שום דבר מהשלל, הכל נתתי, ולכן בעוני נתתי את זה לבית השם, אני נשארתי עני מזה. כן, אז הוא אומר לו, זה הכמות, ולנחושת לברזל אין משקל כי לרוב היה, ועצים מאבנים הכינותי ועליהם תוסיף, זאת אומרת על כל זה תוסיף, אני לא עשיתי הרבה כדי לחסוך לך את המאמץ, עשיתי הרבה כדי שזה יהיה מפואר, אם אתה יכול להוסיף עוד, תוסיף עוד. ואימך לרוב עושה מלאכה, חוצבים וחרשי אבן בעץ, וכל חכם וכל מלאכה, זה גם יש לך, קצת כמו מזכיר את העולייה והכי שמח, לזהב, לכסף ולנחושת ולברזל הנספר, זאת אומרת, זה חכמי מלאכה לכל אלה, קום ועשה ויהיה השם עמך. ויצב דוד לכל שרי ישראל לעזור לשלמה בנו, זה גם צריך, אם בטח אם הוא בן 12, אם זה דברי חזר שבן 12, ודאי שהוא צריך עזרה, על השם אלוקיכם ממכם, וניח לכם מסביב, כי נתן בידי את יושבי הארץ, ונכבשה הארץ לפני השם ולפני עמו. אתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש להשם אלוקיכם, וקומו ובנו את מקדש השם האלוקים, להביא את ארון וברית השם וכלי קודש האלוקים לבית הנבנה לשם השם. עכשיו, כן, ואז כתוב, הפרק הבא מתחיל בפסוק, הפסוק הראשון של הפרק הבא זה ודוד זקן ושבע ימים, וימלך את שלמה בנו על ישראל, זאת אומרת פה קורה השלב שלמדנו במלאכים, שדוד ממליך את שלמה, ומה שקורה אחרי זה, קורה אחרי זה, זה חשוב לדעת, כי בפרק כ"ח, שזה הפרק השני שרציתי ללמוד, אנחנו לא נספיק אותו היום, אולי תקראו אותו לבד כדי ליישר קו, רק פשוט לקרוא אותו, בפרק כ"ח רואים שהוא עומד, שדוד מקהיל את כל עם ישראל, ועומד לפניהם, ומדבר לפניהם, אחרי שראינו אותו שוכב במיטה, ולא מצליח לקום ממנו, זאת אומרת, הוא כבר היה זקן מכדי לקום, והוא קם ומדבר, והוא אוסף כוחות בשביל זה, אז זה גם דבר מעניין. אז אני ממליץ, תקראו עצמאית, אני מניח שעכשיו זה זמן לסיים, פחות או יותר, נכון? או שאתם רוצים לרוץ הלאה. אז יאללה, בואו נקרא את זה יחסית זריז, דברי הימים א', פרק כ"ח. בסדר, קפצתי כמה פרקים לפרק כ"ח. מה שיש באמצע זה הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד רשימות שמיות, כמו דרכו של דברי הימים, של המחלקות של סדר דוד. ופרק כ"ח מתחיל ככה. טוב, ויקל דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים, ושרי המחלקות, המשרתים את המלך, ושרי האלפים ושרי המאות, ושרי כל רכוש ומקנה, למלך ולבניו, עם הסריסים והגיבורים, ולכל גיבור חי לירושלים. זאת אומרת, דוד אוסף לירושלים את כל מי שיש לו כוח במדינה, כל מי שאחראי על משהו, כל נושא תפקיד, כל מי שיוכל לעזור לשלמה. ויקום דוד המלך על רגליו, ויאמר, שמעוני החי ועמי. אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית השם ולהדום רגלי אלוקנו והכינותי לבנות, כן, ארון ברית זה הטכני כאילו, והדום רגלי אלוקנו זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם, המקום התחתון שרואים את הקדוש ברוך הוא. והאלוקים אמר לי, לא תבנה בית לשמי, כי יש מלחמות אתה בדמים שפכת. כאן הוא לא מציין, דמים שפכת ארצה לפניי, לא כל מה שהוא אמר לשלמה הוא אומר לעם. ויבחר השם אלוקי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם. איך אני יודע שהוא בחר בי? כי ביהודה בחר לנגיד, זה כבר אצל יעקב אבינו, ובבית יהודה, בית אבי, זה כשהוא שלח את שמואל
אל אישי, ובבני אבי, והיא רצה להניח על כל ישראל. זה הוא מספר להם מה היה שם בהמלכה, אבל הוא, עם ישראל לא ידע עד לרגע הזה כנראה, שיש כאן בחירה אלוקית, וגם שהיא מודרגת. היא באמת מצוינת גם בספר שמואל כדבר מודרג. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא שולח את שמואל להמליך דוד, הוא שולח אותו אל אישי, שאני אגיד לך שם מי מהבנים שלו הוא המלך. זאת אומרת, זה מתחיל מהאבא וזה עובר לבנים. ומכל בניי, כי רבים בנים נתן לי השם, ויבחר בשלמה בני לשבת על כיסא מלכות השם על ישראל. זה הם גם לא יודעים. הם יודעים שהוא המליך אותו, הם לא יודעים שזה בחירה אלוקית. פעם ראשונה שהוא אומר להם את זה. ויאמר לי, שלמה בנך הוא יבנה ביתי וחצרותיי, כי בחרתי בו לי לבן ואני אהיה לו לאב. זאת אומרת, עוד מידע שהם לא יודעים. שלמה אמור לבנות את בית המקדש. הם עד היום ראו המלאכה. הם ראו שיש את אדוניה ודוד המליך את שלמה. הם לא יודעים מה הסיפור שמאחורי זה, עכשיו הם מגלים. והכינותי את מלכותו עד לעולם, אם יחזק לעשות מלכותי המשפטי כיום הזה. זה משפט מאוד חשוב. קודם כל הוא מספר להם שהקדוש ברוך הוא אמר לו שמלכות דוד אמורה להימשך עד עולם. משפט עם המון משמעות. ודבר שני, הוא אומר להם, אם יחזק לעשות מצוותי המשפטי כיום הזה, שזה לא פשוט. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו שזה תלוי בתנאי. זה תלוי בתנאי רק אם יהיה מלך או לא יהיה מלך. זאת אומרת, תמיד שיהיה מלך זה יהיה מבית דוד. בין אם הם יהיו צדיקים ובין אם יהיו רשעים. אבל אם הם יהיו רשעים, לא יהיה מלך בכלל. ילכו לגלות. וזה מה שהוא רומז להם בהמשך. ואתה לעיני כל ישראל קהל השם ובאזני אלוקינו, שמרו ודרשו כל מצוות השם אלוקיכם. למען תרשו את הארץ הטובה ונחלתם לבניכם אחריכם עד עולם. זה לא קשור לסיפור פה, כן? מדבר על שלמה. אבל הוא אומר להם, תדעו שאני לא מדבר על זה שבית דוד לא יהיו מלאכים, אני מדבר על זה שאתם פשוט תלכו לגלות, אתם לא תהיו בארץ הטובה. זה אם לא יהיה טוב. לכן, הוא בעצם אומר להם, תתמכו בשלמה. גם רוחני, תדאגו שהוא לא ייפול, כי נפילה שלו זה נפילה שלכם. ואתה שלמה בני, דעת אלוקי אביך, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה, אומר דווקא אלוקי אביך, לא אלוקי אבותיך, כן? דבר על דוד עצמו, נראה את זה גם אחר כך. זאת אומרת, שלמה צריך ללכת בדרכי דוד, זה מה שמשנה. מה שמשנה זה היראה של דוד, דוד הוא הכנה לשלמה, זאת אומרת בעצם שלמה הוא המשך של דוד, וזה חייב להיות בראש של דוד. אתה צריך להבין את צורת החשיבה של דוד כדי להיות מלך נכון. כי כל לבבו דורש השם וכל יצר מחשבות מבין. אם תדרשנו עם הצלח, ואם תעזבנו, אז ניחך לעד. ראה אתה, כי השם בחר בך לבנות בית למקדש, חזק ועשה. כן? הוא נותן לו את הפקודה מול כל העם. לא כל העם, כל הנציגים הרציניים. ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם, ואת בתה וגנזכה ועליותה וחדרה הפנימיים, ובית הכפורת, לא נסביר כל אחד מה זה עכשיו, פשוט תכנו יותר מדי זמן. ותבנית כל אשר היה ברוח עמו לחצרות בית השם ולכל הלשקות סביב לאוצרות בית האלוקים ולאוצרות הקודשים ולמחלקות הכהנים והלוויים ולכל מלאכת עבודת בית השם ולכל כלי עבודת בית השם לזהב ומשקל הזהב לכל כלי עבודה ועבודה לכל כלי הכסף ומשקל לכל כלי עבודה ועבודה כן כל כלי והמשקל שלו אנחנו נראה את זה אחר כך כשאנחנו נפגוש את בית המקדש עצמו ובונים אותו אנחנו נראה שיש המון המון שינויים קטנים מהמשכן ומי שהיה צריך לשבת ולעשות את החשבון של כל המשקלים ושל מה עושים בדיוק. ומשקל למנורות הזהב ונרותיהם שעשו 10 מנורות, זהב ומשקל מנורה ומנורה ונרותיה, ולמנורות הכסף ומשקל למנורה ונרותיה, כעבודת מנורה ומנורה. ואת הזהב, משקל לשולחנות המערכת, עשו גם 10 שולחנות, לשולחן, בשולחן, בכסף, לשולחנות הכסף, שזה בחוץ. והמזלגות והמזרקות והכסבות זהב טהור, ולכפורי הזהב, כפורי הזהב זה שני הקרובים הגדולים שעשה שלמה, שהם עומדים על הרצפה ולא על הארון, שאנחנו עוד נדון מה המטרה שלהם כשנגיע לשם, אבל גם זה הכל דוד, זה לא שלמה, שלמה בונה את זה, אבל הכל תכנון של דוד, ומשקל לכפור וכפור, ולכפורי הכסף ומשקל לכפור וכפור, ולמזבח הקטורת זהב מזוקק במשקל, ולתבנית המרכבה, הקרובים זהב, סליחה, זה הקרובים, הכפורים זה לא זה, אני שם כפורת. ותמיד המרכבה, הקרובים זהב לפורסים ושוחחים על ארון ברית השם. זה שני הקרובים הגדולים. הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, כל מלאכות התבנית, כן, זה אנחנו נצטרך לדון בנושא הזה, מה זה הכל בכתב עלי השכיל, זה אחד הפסוקים הכי מדוברים בספר דברי הימים, מאיפה דוד ידע איך לבנות את בית המקדש? בכל אופן אנחנו נצטרך עוד לדון, מה זה שמאיפה הוא יודע, הצורה הכי פשוטה לומר זה שיש צורה אחת שאומרת ששמואל נתן לו את זה בנבואה, כשהוא היה בניות ברמה, וצורה אחרת שאומרת שיש מגילת בית המקדש שעברה מדור לדור, ודוד קיבל אותה לידיים, יש מדרש כזה, ואני אביא עוד אפשרות בלי נדר כשנגיע לשם. ויאמר דוד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה אל תירא ואל תחת, כי השם אלוקים אלוקי, הוא מזכיר אלוקי, כי הוא זה שבזכותו בונים את המקדש, עמך, לא ירפך ולא יעזבך, עד לכלות כל מלאכת עבודת בית השם, ואז זה כבר תלוי בך. זאת אומרת, לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל המלאכה, כי זה בכלל לא בזכותך, זה בזכותי, ואחרי זה כבר תלוי בצדקות שלך. והנה מחלקות הכהנים והלוויים לכל עבודת בית האלוקים, ועמך בכל מלאכה, לכל נדיב וחוכמה, לכל עבודה, והשרים וכל העם לכל דבריך, זאת אומרת, יש לך את כולם, הוא אומר את זה מול כולם, זאת אומרת, כולם שומעים שהוא נותן לדוד את, לשלמה את כולם, ואתה עכשיו יכול לעשות, ומפה אין לו כבר, אין לו כבר בעיה, שיעשה מה שהוא יכול. אז אני בפסוק ט'. וישמחו העם על התנדבם, כי בלב שלם התנדבו להשם, וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה, זאת אומרת, זה היה המטרה שלו, וגם הם שמחו מהתרומה, זאת אומרת, זה לא היה תרומה כפויה, וזה לא היה תרומה מבאסת, הם שמחו לתרום את התרומה הזו, הם רצו להיות חלק מקדש, וכאן נכנס לנו תפילה שאנחנו אומרים, תיאורטית אומרים לפחות כל בוקר, כתובה בפסוקי לזמרה, ויברך דוד, ניתן לה הסבר קצר ומהיר, גם כדי שנבין פחות או יותר מה היא אומרת, שנדע לכוון בתפילה עצמה, וגם כדי שנראה, יש כאן כמה מקומות שהפיסוק שאנחנו רגילים לפסק בתפילה הוא לא נכון. ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, זאת אומרת, דוד עומד שם מול כל הקהל הזה שתרם עכשיו את התרומה שלו, ומברך את השם על התרומה. ויאמר דוד, ברוך אתה השם, אלוקי ישראל אבינו מעולם ועד עולם. הפיסוק, תקנו אותי אם אני טועה, הפיסוק שאנחנו רגילים לפסק, זה ברוך אתה השם, אלוקי ישראל, אבינו מעולם ועד עולם. זאת אומרת, אתה אבא שלנו מעולם ועד עולם. זה לא הפיסוק של הטעמים. הפיסוק של הטעמים זה ברוך אתה השם, אלוקי ישראל אבינו, כלומר, יעקב שהוא אבא שלנו, מעולם ועד עולם. אתה ברוך מעולם ועד עולם. אבל ישראל אבינו זה ישראל סבא, זה יעקב. השם אלוקי ישראל אבינו, ברוך מעולם ועד עולם. למה דווקא יעקב? זה שאלה אבל גם בתהילים ככה נאמר נדר להעביר יעקב על המקרה הזה על התרומה הזו נדר להעביר יעקב עד אמצע משכנות להעביר יעקב דווקא יעקב יושב על בית המקדש וזה מובן לפי מה שחזל אומרים שאברהם קרא לו הר ויצחק קרא לו שדה ויעקב קרא לו בית זאת אומרת בית אלוקים זה מידה של יעקב ולכן כשמדובר על בית המקדש דוד מברך ברוך אתה השם, אלוהי ישראל, אבינו, מעולם ועד עולם. זאת אומרת, אתה ברוך מעולם ועד עולם, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. בכל אופן, מה זה הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח והעוד? אני אתן כיוון פירוש אחד, יש כמה כיווני פירושים. מה שדוד רוצה לומר פה, ולכל זה ברור שזה מה שהוא רוצה לומר, זה שכל מה שהם תרמו עכשיו, זה לא שלהם, זה של הקדוש ברוך הוא מראש. הם קיבלו ממנו ותרמו לו. והוא רוצה כאן לומר שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם דרכנו גם שאנחנו לא מבינים את זה. זאת אומרת, הכל זה הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה להגיד, זה משפט כזה שלפעמים אומרים לילדים בגן, הכל זה הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בכל מקום. אז הוא אומר לך השם הגדולה, גדולה אומר המלבין, זה שהכל עובד מהשמיים ועד הארץ, הכל מחובר, לכל דבר יש קומה שלמה, והגבורה שאתה יודע לפעול דרכם, אפילו שזה דברים עם רצון חופשי אתה יודע לעבוד דרכם, והתפארת זה מה שכל הפרטים, פאר, פאר זה דבר שיש לו המון פרטים, המון קישוטים יפים, והכל ביחד יוצר משהו שלם. אז כל הפרטים של העולם מגלים אותך, כל עשר, כל בן אדם, הכל בסוף מגלה אותך, והנצח, זה אומר שלאורך הזמן זה יתגלה, גם אנשים יבינו את זה, זה הזמן אוסף את כל הנקודות האלה לדבר אחד, כמו מנצח על תזמורת, אוסף את הכל, עד שבסוף הזמן זה גם יתגלה, וההוד, הוד זה תחושה שמשהו משדר, אבל בצורה שאתה לא יכול להבין למה הוא משדר. הדר זה, אתה רואה, המלך יש לו חיילים נגיד, אז הוא משדר כוח. אבל לפעמים המלך משדר כוח בלי שאתה רואה את החיילים, אתה לא יודע למה, אבל זה השדר שלו, זה הוד. אז כל העולם משדר את הקדוש ברוך הוא.
כיוון שהקדוש ברוך הוא מופיע דרך הכל, ולמה כל זה? כי חול בשמיים ובארץ. שוב תתקנו אותי, אני חושב שרוב האנשים מפסקים את זה, כי חול בשמיים ובארץ לך השם, הממלכה לא מתנשא לכל ראש, הכל מחובר, אבל הפיסוק של הטעמים, זה כי חול בשמיים ובארץ, נקודה. זאת אומרת, כל מה שקיים, הוא בשמיים ובארץ. יש לו חלק בשמיים, יש לו מלאך למעלה, והוא נמצא גם בארץ. זה נקודה, זה סוף משפט. חוץ מזה לך, שם הממלכה והמתנשא לכל לראש. זאת אומרת, גם בעולם הזה, אחרי, שמענו מאחורי הקיים, הכל זה הקדוש ברוך הוא, גם פה שהמלך הוא זה ששולט לך, שם הממלכה, אתה באמת משם הולך, ומתנשא לכל לראש. כל מי שהוא ראש על העם, על האנשים, אתה מתנשא עליו. ועכשיו הוא נכנס להגיד את זה במילים הרבה יותר ברורות, והאושר והכבוד מלפניך, זאת אומרת, בעצם אתה זה שנותן את האושר והכבוד, וגם אחרי שנתת אותם, ואתה מושל בכל, זאת אומרת, אתה ממשיך לשלוט בהכל, גם אחרי שנתת לי את הכסף, אתה עדיין שולט בו. ובידך כוח וגבורה מצד עצמך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בעולם, ובידך לגדל ולחזק לכל, אותנו. אתה לא תמיד עושה את זה בעצמך, אתה לפעמים מאציל את הכוח הזה למישהו אחר, שהוא יעשה בשמך. כל זה כמובן ביחס לכל מה שהם עשו עכשיו, זאת, כל מה שאנחנו נתנו עכשיו, בעצם זה ממך. אתה נתת לנו את הכוח לתת, בעצם הכל פה זה אתה, זה לא אנחנו. ואתה אלוהינו, זאת אומרת, לאור כל זאת, מודים אנחנו לך, אנחנו מודים על כל מה שנתת לנו, נתת לנו כסף, אנחנו מודים עליו, ומעללים משם תפארתך, אנחנו משתמשים בזה כדי לפאר אותך, אנחנו מחזירים לך כסף. והוא מפרט. מעד פה, כן, מפה כבר אנחנו לא בתפילה שמופיעה לנו. למה אנחנו, איך מתגלה שאנחנו מודים לך, וכי מי אני ומי עמי, כי נעצור כוח להתנדב כזאת. כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. זאת אומרת, אני ועמי לא יכלנו לאסוף את כל הזהב. הוא אומר לעם, תסתכלו, כמה איזה כמות של זהב יש פה, איזה כמות של כסף. לא יכול להיות שאנחנו לבד עשינו את זה, זה הכל ממך. אז אנחנו צריכים להודות על זה. והמעללים, השם תפארתך, זה כבר משפט יותר מורכב, כי גרים אנחנו לפניך, ותושבים ככל אבותינו. אנחנו בארץ גרים, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר על השמיטה, תדעו שאתם גרים בארץ שלי, כצל ימינו על הארץ ואין מקווה. החיים שלנו עוברים כמו צל, זה אחד השאלות של צל בתנך, זה שזה עובר מהר, זה פשוט חולף. החיים שלנו מאוד חולפים, ואין מקווה, אין משהו שאוסף את החיים שלנו לדבר אחד, אלא אתה, זה כאילו ההמשך של המשפט פה. זאת אומרת, כשאנחנו תורמים לך את הכסף, נשאר מזה. זה לא משהו שנכנס בכיס אחד ויצא מהכיס השני כדי לפרנס אותנו, אלא זה משהו שנשאר ממנו בית המקדש לדור. אז אנחנו את החיים הזמניים מאוד שלנו פה, למשהו נצחי כשאנחנו פערנו אותך. השם אלוקנו, כל ההמון הזה אשר הכיננו לבנות לך בית לשם קודשך, כל מה שאתם רואים פה, מידך הוא ולך הכל. קיבלנו את הכל מידך, וזה נשאר שלך, וזה נשאר בשבילך. אז למה בכלל לתת לך את זה? זאת אומרת, למה בכלל נתת לנו כדי שנחזיר לך את זה? זה מיותר. תשאיר אצלך. לכן הוא אומר, וידעתי אלוהי, כי אתה בוחן לבב, ומישרים תרצה. אז למה באמת זה שקדוש ברוך הוא נותן, נחזירים לו? וידעתי אלוהי, כי אתה בוחן לבב, ומישרים תרצה. זה הנקודה. אתה לא רוצה מאיתנו כסף, כי זה יש לך. אתה רוצה את הרצון שלנו, זאת אומרת, נתת לנו כסף כדי שנרצה לתת לך. זה הרעיון. אני ביושר לבבי התנדבתי כל אלה, אני יודע שאני ביושר גמור נתתי. ואתה, עמך, נמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך. הם אני לא יכול לדעת, אני לא הם, אבל ראיתי שהם התנדבו בשמחה. לפי מראית עין הם התנדבו גם בשמחה. ולכן, השם, אלוהי אברהם, יצחק וישראל אבותינו, פה מזכיר כבר את שלושת האבות, שומרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך, ואכן לבבם אליך. כן, יצר נחשב, נקרא בתנך יצר מחשבות. היצר הרע שאנחנו קוראים, זה יצר מחשבות, זאת אומרת, משהו שיוצר מחשבות, שאדם רוצה להגיע לנקודה מסוימת, הוא יוצר מחשבות שיביא אותו לשם, זאת אומרת, איזו הצדקה. אז הוא אומר, תשמור את הרצון הטוב שראית פה, ליצר מחשבות בבב עמך. תעזור להם שזה יהיה הכיוון שלהם, למרות שבחירה החופשית היא לא בידי הקדוש ברוך הוא, אבל לעזור לבחירה החופשית זה כן בידיו. אז תעזור להם. ואכן לבבה מלך, ולשלומו בני, תן לבב שלם, לשמור מצוותיך, ידותיך וחוקיך, כן, באותו עיקרון, אבל בתור מלך הוא יותר מושפע, בחירה החופשית שלו יותר מושפעת, כי לב מלכים ושרים ביד השם, ולעשות הכל, ולבנות הבירה שרכינו אותי, כן, בשביל זה גם שיעשה את בית המקדש, שזה כבר בעצם מובטח. עד כאן זה התפילה של... שאנחנו את החלק הראשון של האומרים, אז בעצם כשאנחנו מתפללים במי שזוכה להגיד ויברך דוד בבוקר ופסוקי דזמרה, מי שעוד הספיק להגיע בזמן, אז יכול לכוון פה, ויברך דוד הזה, זה בעצם ברכה על זה שכל מה שיש לנו, הכל מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו מחזירים לו את זה. זה, על זה הברכה המקורית, וכנראה זה גם הכוונה של חז"ל בתפילה שהם שמו את זה. פסוק אף, ויאמר דוד לכל הקהל, ברכו נא את השם אלוקיכם. אז הוא רוצה עכשיו שהם יברכו את השם, כמו שהוא ברך, ויברכו כל הקהל השם אלוהי אבותיהם, ויקדו וישתחוו להשם ולמלך. כן, חלק עם מה שהוא אמר, לך השם הממלכה ומתנשא לכל הראש, אז הוא אומר, אוקיי, אז אתה תף פה של הקדוש ברוך הוא. אתה נמצא תחת הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו משתחווים לקדוש ברוך הוא, משתחווים גם אליך. זה בא ביחד. ויזבחו להשם זבחים ויעלו עולות להשם למחרת היום ההוא, כן? למה למחרת? כי יש יום של התרומה ויש יום של עבודת השם, זה לא אותו יום. זאת אומרת, יש הרבה דברים שיהיו למחר. יש דברים שאתה צריך להפריד. זה לא חלק מאותו דבר. השמחה, כי אנחנו נראה שהדבר הזה כבר הוא חלק מהמלאכה של שלמה. אז הנושא של המלאכת שלמה הוא צריך להיות מנותק, לפחות במובן של יום, מהנושא של התרומה של העם לבית המקדש, זה לא חלק מאותו דבר, הם לא תורמים את שלמה, זה לא, שלא יחברו את זה לזה, יש כאן הפרש של יום. אבל הם מעלים פרים אלף, אלים אלף, כבשים אלף. אנחנו שימו לב, על שלמה אומרים, הוא יעלה אלף עולות על המזבח בגבעון, שזה אנחנו נראה מיד בפרק ג' במלאכים, אבל פה הם העלו אלף מכל דבר, ונסחיהם, וזבחים לרוב לכל ישראל, זאת אומרת, כל זה זה עולות, חוץ מזה זבחים שלמים, כדי שכל עם ישראל שהיו שם, כל מי שהיה שם מהשרים, יוכלו לאכול. ויוכלו וישתו לפני השם ביום ההוא בשמחה גדולה, וימליכו שנית לשלמה בן דוד, כן, זה אחרי המלאכה בגיחון. המלאכה נוספת של שלמה במעמד כל השרים, כשהם יודעים כבר שהקדוש ברוך הוא בחר בו, פעם ראשונה שהם יודעים את זה, והם יודעים כבר שהוא הולך לבנות את בית המקדש, שהוא נבחר לזה, ושיש כבר את הכל מוכן, ושהוא קיבל את התוכניות, זאת אומרת, ההמלאכה פה של שלמה היא המלאכה ברמה אחרת לגמרי, ובמובן אחר לגמרי מההמלאכה הקודמת. המלאכה הקודמת הייתה המלאכה טכנית של מלך מול אדוניה, שלא יהיה מחלוקת מי המלך, והמלאכה פה זה המלאכה של בונה בית המקדש, שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר. ולכן יחד איתו, והמשכו להשם לנגיד ולצדוק לכהן, יחד איתו מושכים את הכהן הגדול הבא, את צדוק, בחיי דוד, כן, ולכן צריך לומר שמה שנאמר, שראינו בפרק ב' במלאכים, שאביתר הורד מלהיות כהן, זה קרה פה. זה לא קרה אחרי מות דוד, שלמה הוריד את אביתר מלהיות כהן כבר פה ושם את צדוק. פסוק אף ג' וישב שלמה על כיסא השם למלך תחת דוד אביו, ויצלח וישמעו אליו כל ישראל, וכל השרים והגיבורים וגם כל בני המלך דוד נתנו יד תחת שלמה המלך. זאת אומרת, כולם שמו יד, כולם הצטרפו, ושימו לב שכתוב כל בני המלך דוד, זה כולל את אדוניה. זאת אומרת, כולם הצטרפו למהלך. כל הבנים של דוד נתנו אישור, השרים, הגיבורים, אין מישהו שחולק על מלכות שלמה, שלמה אמור להיות איש מנוחה. אי אפשר שיסתובב מישהו שחולק עליו. ויגדל השם את שלמה למעלה לעיני כל ישראל, ויתן עליו עוד מלכות אשר לא היה על כל מלך לפניו על ישראל, זה משפט מדהים. זאת אומרת, כבר בשלב הזה שלמה קיבל הוד מלכות, איזו תחושה, שידר תחושה של מלכות, שאף מלך לפני זה לא היה על ישראל, לפניו כתוב, לא כתוב אחריו. ודוד בן ישי מלך על כל ישראל, עכשיו זה סיכום ימי דוד, בימים אשר מלך על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33, וימות בשיבה טובה שבע ימים עושר וכבוד, וימלוך שלמה בנו תחתיו. בדברי דוד המלך הראשונים והאחרונים, הראשונים והאחרונים בדברי הימים כתוב הרבה פעמים, זה אומר שהיה שתי תקופות בחיים שלו. כאן הכוונה לכאורה מה שהוא ברח משאול, ומה שהוא היה מלך, או חברון וירושלים. אינם כתובים על דברי שמואל הרואה, ועל דברי נתן הנביא, ועל דברי גד החוזה, כן, אנחנו, גם הם כתבו את ימי דוד, עם כל מלכותו וגבורתו, והעיתים אשר עברו עליו, על ישראל ועל כל מלכות הארצות, זה סוף ספר דברי הימים א' בכלל. כאן זה מתחלף לדברי הימים ב', זה חלוקה נוצרית, אבל זה מיקום הגיוני. עכשיו נעבור בזריזות, מה שנספיק למלאכים א' פרק ג'.